הלכות יום טף באופן בעיקרון שווה שבת ליום טף בכל הפרטים, גם באמירה לגוי שאסורה על ידי ביום טף, בלבד לדברים שמותרים. מה שמותר ביום טף מותר ביום טף, אבל חוץ מהדברים שבפירוש מותרים ביום טף, אין הבדל בין יום טף לשבת לגבי שאר הפרטים. בתורה כתוב, אך אשר יעשה לכל נפש ולבדו יעשה לכם. זה הפסוק שבתוכו מקופלים כל הלכות יום טב, ידוע שיחס יום טב ושולחן ערוך, זה המון סימנים. אנחנו ננסה בשלושת העמודים שתקצרתי לעצמי לקראת השיעור לנסות לגעת ביסודות ובפרטים מסוימים. אז כפי שאמרנו, הראשון הפסוק אחרי שיעשה לכל נפש, וזה כבר מרומס פרט מסוים שצריך להיות הנה ששווה לכל נפש, והוא לבדו יעשה לכם. מלאכת אוכל נפש הותרה, וזה כולל גם הדברים שמכשירים את האוכל לאכילה, ולכן מותרת גם ההבערה. להדליק את האש זה לא מלאכת אוכל נפש, זה הדלקת האש שמאפשר לבשל. אז הותרה ההבערה, מלאכת ההבערה הותרה בתנאי העתק שהתברו להלן, מכיוון שגם ההבערה מכשירה את האוכל באופן ישיר. ומתוך שהותרו לצורך אוכל נפש, שהותרו גם מלאכות לצרכים שמנעות הגוף ששוות לכל נפש. בלשון הפסוק, אשר יעשה לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. ולכן מותר גם להדליק נרות להעיר. להדליק נר זה לא אוכל נפש, זה גם לא מכשיר אוכל נפש. מכשיר אוכל נפש זה להדליק את הגז, להדליק את האש לבישול. להדליק נר שיהיה אור בבית זה חשוב, קשה בלעדיו. חשוך זה לא נעים, זה לא זה, נכון? אז זה הנעת הגוף ששווה לכל נפש. וכך נקבע שכל הנעת הגוף ששווה לכל נפש, לא רק לאנשים מיוחדים ומסוימים, נכללת בהתר שלה שיעשה לכל נפש, גם זה יעשה לכם, למרות שזה לא אוכל נפש. אז הדוגמה של נרות לעיר ועוד דברים כפי שיהיה לעלם. לצורך הנאות שאינם שוות לכל נפש, אסור לעשות מלאכה. ועל פי זה יש דיון בפוסקים בנוגע לעישון, בפסחת וישר את שובה, יש באריכוס, בגדול הפוסקים מלפני כמה מאות שנים שכבר דנו בנושא, ועוד. האם מותר לעשן ביום טוב? אסור, כי זה לא ענה ששווה לכל נפש. אנשים שמעשנים בשבילם זה יום טוב, כיף שמעשנים. אבל כיוון שזה לא יהיה, אבל טוב, זה הדיון, אני רק מזכיר את הדיון, למעשה אנחנו יודעים שמתירים בזה. חימום מים לרחצה זה הדוגמה שמובד בשולחן ערוך. לחמם מים לרחצה ביום טוב, כיוון שהותרה מלאכה גם לצורך הנעת הגוף ששווה לכל נפש, לכן מותר רק לצורך רחצת פניו, ידיו ורגליו. זה הנאה ששווה לכל נפש, כיוון שהפנים, הידיים והרגליים מתלכלכים באופן תדיר, וכל יום אדם זקוק לרחוץ את הדברים הללו. אז מותר לבשל מים כדי לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמים. אבל לבשל מים לרחצת כל הגוף אסור. מדוע? כי רחצה יומיומית זה לא הנאה ששווה לכל נפש. יש אנשים מפונקים שחייבים כל יום להתרחץ, יש אנשים פחות מפונקים, מספיק להם שלוש פעמים בשבוע, יש אנשים יותר, נקרא להם נורמלי. לפחות פעם היה ככה, דיברנו זה בשיעורים פעם, שכך היה המנהג הפשוט, שרק בכבוד שבת היו מתרחצים בחמין, כן? אז לכן זה לא נחשב הנאה ששווה לכל נפש. כתוב שאפילו לא צורך החצת תינוק, גם לצורך רחצת תינוק אסור לבשל מים ביום טוב לצורך הרחצה הזאת. עכשיו, מה באמת, אם כבר נגענו בעניין הרחצה, מה בנוגע להתרחץ בחמים ביום טוב? אני לא מבשל מים, יש לי מים חמים מבוכנים, למה? כי שמתי דוד מים גדול על ה... בשביל לצורך שתייה, או שמערב יום טף, היה בוילר שלי ש... כי אך שיש בו מים חמים מוכנים עוד מערב שבת, מערב החג, האם מותר להתרחץ בחמים? כידוע שבשבת אסורה רחצה בחמים. מה בנוגע ליום טף? אז כתוב ככה, לרחוץ את כל הגוף בבת אחת, אמרנו, אסור, גם אם יש לי מים שוחמו ביותר, כגון בערב החג, או שמים שוחמו לשתייה, אבל לרחוץ עבר עבר לבדו, ולא את כל הגוף בבת אחת, מותר בחמים שוחמו בערב החג, למרות שבשבת גם זה אסור, בשבת גם עבר עבר לבדו אסור. כלומר, אם אנחנו, יש לנו מים חמים מוכנים, ואנחנו רוצים לרחוץ באופן שקודם נשים יד מתחת למקלחת, יד שנייה, רגל, רגל, ראש, פנים, גוף, אבל לא בבת אחת שהמים יפלו על ראשו ורובו בבת אחת, אלא מה שקוראים עבר עבר, למרות שבסיכום יתרחץ כל הגוף, ביום טוב זה מותר, למרות שבשבת זה אסור. שוב, לחמם מים לרחצה אסור ביום טוב לצורך הגוף, רק לצורך פעליו ידיו ורגליו. אם יש לי מים מוכנים מערב החג, או מים שבישלו אותם לשתייה, ואני רוצה לקחת מהמים החמים הללו ולגרום לכך להתרחץ איתם, אז לרחוץ את כל הגוף מותר רק באופן של עבר עבר לבדו. עכשיו, מה בנוגע לעשות מקלחת קרה? יש לנו השנה שלושה ימים יום טוב, חמישי ראש השנה חל, חמישי שישי שבת. אם החום הזה שהתלבש עלינו בחודשים האחרונים פה, לא מרבה מאיתנו, ימשיך ככה ויהיה לנו ראש השנה חם, אז יהיה באמת הרבה אנשים שאין להם בעיה עם החוסר החצה שלושה ימים, ואז אולי ירצו להתרחץ ביום טוב במים קרים. אז בגלל בלכות שבת כתוב שנהגו שרחצת כל הגוף גם במים קרים לא רוחצים בשבת. בנוגע ליום טב יש דעות בעניין, ולכן למעשה עדיף גם בצונן לרחוץ עבר עבר לידו. אמרנו מקודם שלרחוץ עבר עבר ביום טב מותר אפילו בחמים, אסור לבה של מים לצורך זה, אבל אם יש לי מים חמים, אז כל שכן בצונן, שזה רק מנהג, זה מנהג שבובה בעל להלוך בשוכנו, שנהגו שלא רוחצים את כל הגוף גם בצונן. אז בסדר, אז אנחנו נעשה את זה במידת הצורך, נרצה ללחוץ בצונן, ללחוץ עבר עבר לידו, מה שנקרא מיות טוב, קוראים לזה בלשון ההלכה, זה חלק של פסוק, מיות טוב אל תקרי רע, כן? אני זוכר את הפסוק? כן, ככה לשון, מיות טוב אל תקרי רע, אתה יכול להיות טוב, למה לך להיכנס לבעיה שאולי אתה, זה לא בסדר. אפשר להשיג את כל האפקט של רחצת כל הגוף על ידי רחצה בצונן עבר עבר לידו. שואלים הרבה פעמים כשאני אומר את זה בשיעורים, מה בנוגע לרחוץ עם שמפו, אם גם מותר. אז בעיקרון אין בעיה לרחוץ בשמפו, כיוון שזה משהו נזיל, אסור להמיס, עם סבון אסור. משחה גם כן דבר שהוא מוצק כמו משחה, גם כן הפרסוס השלוח המדבר אומר שכדאי להחמיר, מה שאין כי בדבר נזיל כמו שמפו מותרת, כשמותרת הרחצה מותר גם עם שמפו. אלא מה? צריך לזכור את ההגבלות של הולדת ריח, שאם אנחנו מתכוונים להסרת הלכלוך, כן, זוכרים את הכללים של הולדת ריח ביום טב, ביום טוב אסור להוליד ריח, כמו בשבת. כלומר, אם אדם רוצה שהגוף שלו יריח טוב, ולכן הוא רוצה להשתמש בדאודורנט, אסור. אבל אם הוא רוצה להעביר את הריח הרע, וזה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע, אתה לא מסלב, באמת אתה לא מתכוון לריח, שיהיה לך איזה ריח דעים, ואתה רק מתכוון להסרת הריח הרע, אז מותר. כמובן שצריך להיות לא באמצעות סטיק, שהסטיק יש בעיה של מלאכת הממרח, שאנחנו ממיסים אותו, זה כמו סבון, כן? צריך להיות משהו או גלגלת, כן? יש גלגלת כזאת, כדור כזה שעושה את הפעולה של דאודורנט, או שמתיזים אותו באמצעות ספרי כזה. אז בסדר, אם זה הכוונה רק להעברת הריח הרע ולא להולדת הריח הטוב, אז מותר, כפי שאדמו"ר הזקן מעריך בזה בהלכות יונטר, בקונטס אחר, שפסיק רי שבו להולדת ריח מותרת, למרות שבכל התורה כולה לא מעניין אותנו מה אתה מתכוון או לא מתכוון. אם זה פסיק רשע שזה מה שיקרה, אז זה אסור. גם פה זה פסיק רשע שיהיה לך ריח נעים מהגוף שלך, אבל פסיק רשע בולדת ריח מהתמור הזה כשמותר, זה יוצא מן הכלל מהעניין הזה. אז על דרך זה גם בענייננו שאנחנו מדברים בנוגע לרחצה בשמפו, מי שרוצה לרחוץ בצונן ביום טף ויעשה את זה באופן של עבר עבר לידו לצאת מכל הספקות, מכל הבעיות, וירצה גם כן במקומות שזה נדרש גם כן לרחוץ עם שמפו, אין בעיה, בתנאי שהוא לא מעוניין בריח הטוב של השמפו, אלא בעובדה שזה מסיר את הלכלוך ואת הזיעה וכו'. עכשיו, לפתוח את ברז המים החמים לשטיפת כלים, למשל שטיפת כלים נחשבת גם כן להנאה ששווה לכל נפש, כלומר לחמם מים לשטיפת כלים במידה וזה נדרש. לא תמיד זה נדרש, לפעמים זה נדרש כשיש לנו איזה כלים שכבר התייבש עליהם הלכלוך, או שמדובר במדינות המאוד קרות שבתקופה הזאת של השנה כבר קר, כן? אנחנו חיים פה בארץ, לא כל כך מכירים את זה. אני הייתי בחג הפסח, לא השנה, לפני בשנה כשעברה הייתי בחג הפסח במוסקבה, ורק ירדנו מהמטוס עם הקופסאות מצות וכבר השלג התחיל לרדת ובמהלך חג הפסח הגיע השלג, אני זוכר שהגויים שם עשו לנו שביל שנוכל לעבור מהבית לבית הכנסת, אבל השלג הגיע פה עד המרפקים, ממש הלכנו המעביר בונו בגזריה מסוגל, שתי חומות של שלג משני הצדדים, ממש שלג כבד עד כל חג הפסח, עד אחר של פסח, עד שלג כבד. אז ככה יכול להיות גם כמצב שבסביבות חג ראש השונה כבר מתחיל החורף במקומות מסוימים ובשנים מסוימות, תלוי בקלנדר, ואז בהחלט יכול להיות שחשוב לנו שיהיה מים חמים לשטיפת כלים, זה מותר, כיוון שזה נקרא הנאה ששווה לכל נפש. לפתוח את ברז המים החמים מהבוילר, כן, לצרכים המותרים. מה הם הצרכים המותרים שאמרנו? או לשטיפת כלים, או לרחצת פניו וידיו ורגליו, כן? השאלה אם מותר, מה הבעיה? לכאורה, כאשר אתה פותח את ברז המים החמים, מה הבעיה בכלל? בשבת מה הבעיה? הוצאת מים חמים מדוד, זה לא מלאכה, אין בעיה בזה. הבעיה היא שכאשר אתה פותח את ברז המים חמים בכל מקום שיהיה בדירה, יוצאים מים חמים מהדוד ונכנסים מים קרים חדשים מהברזים, מהצינורות של העירייה, מהצינורות של העיר. המים הקרים האלה שנכנסים פוגשים בדוד מים חמים בכלי ראשון, כי המים מתבשלים בתוך הבוילר, כן? מה קוראים לזה? זה נקרא בישול, נכון? כשאני מערב מים קרים לתוך מים חמים בכלי ראשון, זה נקרא בישול. הבעיה היא המים החדשים שמגיעים, לא המים שאני מוציא. אבל באיזה מים אני משתמש לצורך הרחצת פניו ודעריו? איזה מים אני משתמש לצורך שטיפת הכלים? המים שבדוד, לא המים החדשים שנכנסים, לא זה מה שמעניין אותי. אז לכאורה נשאלת השאלה, נכון, מותר לבשל מים ביום טב לצורך רחשת שטיפת כלים, מותר לבשל מים ביום טב לצורך רחצת פניו ורגליו, אבל את המים שאתה מבשל זה לא המים, המים שאתה מוציא מהדוד אתה משתמש, המים האלה שנכנסים החדשים שמתבשלים פה, זה לא האינטרס שלך, שלא לא את הבישול הזה אתה צריך לצורך רחצת פניו ורגליו. אני זוכר שבשעתו שאלנו את הרב עוז, הוא נתן לי איסור, אבל אחרי כן שם זמן אוירבוך ראיתי שהוא מתיר את זה, ובמקום אחר זה לא המקום פה בשיעור להאריך יותר מדי, כי שם רבי חומר, יש לי כמה הוכחות מדברי אדמו"ר הזקן בנוגע לדברים דומים, שאנחנו עושים פעולה שהפעולה עצמה היא בעצם לא מלאכת האוכל נפש, אבל היא הפעולה הזאת נדרשת כדי להגיע לצורך, אז גם כמותה לכאורה מוכרח מדמור הזה, כן, כפי שגאון רבי שלמה זלמן אוירבך פוסק שמותר לפתוח את ברז המים החמים מהבוילר לצורך רחצת פניו ידיו ורגליו ולצורך רחצת שטיפת הכלים. אבל כאשר מדובר באמצעי חימום שהם מה שנקרא הסקה ביתית, פה יש לנו בעיה כזאת. כאשר אנחנו, איך זה עובד? זה עובד ככה שכאשר אנחנו פותחים את ברז המים החמים, יש בתוך הדוד הזה מין כזה נורית שדולקת שם אש קטנה כל הזמן. כאשר אנחנו פותחים את הברז של המים החמים בכל מקום שהוא בדירה, מתחילים לעבור מים דרך צינור נחושת מפותל שמסתובב שם, והחיישנים שם מרגישים את זה, החיישנים שם חשים בזה, ואז גורמים לכך שנפתח הדבר הגדול הזה, כמו שיש לנו בתנורי הגז, שמתחיל לעלות אש וגדולה שמחממת את המים בצינור המפותל, אנחנו מקבלים מים חמים. זה בסדר, פה עשינו מלאכת הבהרה לצורך המים החמים. אנחנו מבשלים מים לצורך שטיפת כלים, אין בעיה, לצורך רצת פניה ודרגליו, זה בסדר. אבל יש בעיה בלסגור את הברז. ברגע שאתה סוגר את הברז, מה קורה?
נתחמם.
ותשקע אש. האש נכבד. פשוט הדבר הזה הגדול, שאם שמשל שזה מבשל את המים, הוא פשוט מפסיק. החיישנים מרגישים, סגרת את הברז, מפסיקים לזרום מים בצינור הנחושת הזה. אז גמרנו, אתה מחבב ומלך את הכיבוי אסורה ביום. אז לכן אי אפשר להשתמש בזה. לכן אני כל הזמן מדגיש בוילר. לפתוח ברז החמים מהבוילר, רחצת פניו ולרגליו, או לצורך חימום מים בשטיפת כלים, זה מה שמותר. מהטעם האמור שאמרנו, שהנאות ששוות לכל נפש, למרות שהן לא אוכל נפש, גם כמותרים, היא מלאכת ההוצאה, שזה אחת מלמד את המלאכות בשבת, המוציא מרשות לרשות. לכן מלאכת ההוצאה מותרת ביום טב, מכיוון שזה הנאה ששווה לכל נפש, שלא צריך ערב, גם כשאין ערב מותר. מותר להדליק אש באופן המותר, גם לצורך נר למאור, ולא רק לבישול כפי שאמרנו מקודם. עכשיו ישנו עוד כלל, עוד לפני שאנחנו ממשיכים לכל מיני דוגמאות, יש עוד כלל. הכלל הראשון שאמרנו בלכות יום טוב הוא שמותר לצורך אוכל נפש או לצורך הנאה ששווה לכל נפש. עכשיו יש עוד כלל, גם מלאכת אוכל נפש, אם ניתן היה לעשות אותה לפני החג, מבלי שזה יגרם להוצאה כספית של איזשהו הפסד, או שיגרום שהאוכל או הדבר שאנחנו רוצים יאבד את טעמו וריחו וכיוצא בזה, אם עשייה לפני החג ניתן היה לעשות בלי שיפגן טיב המאכל או ייפסד, אסור לעשות את זה ביום טוב באופן הרגיל, אלא בשינוי. וכאשר אין אפשרות לשינוי, אז באמת אסור לעשות את המלאכה הזאת. אז בואו נראה איך לשון האדמו"ר הזה קרנו. הוא אומר כך, מותר ללוש, כלומר ללוש את העיסה, ולאפות, ולשחוט, ולבשל כדרכו בחול. לפי שאם עשה אחד מאלו בערב החג, יש בכך הפסד או חסרון טעם. למה? שאין לחם הנילוש ונפה היום כלחם שנפה אתמול, ואין תפשיש יתבשל היום כלפשיש יתבשל מאתמול. זה לא אותו דבר, למרות שזה לא מסריח וזה לא התקלקל, אבל זה כבר לא אותו דבר. אוכל טרי זה אוכל טרי, אוכל מאתמול זה כבר לא אותו דבר. ולכן באמת נהגו לשחוט ביום טוב, כפי שסיפרתי כבר פעם בשיעור, דווקא קביעות כמו שהשנה שהיה חמישי, שישי, ראש השנה, ואחרי כן שבת. זאת ההזדמנות היחידה בארצנו הקדושה, שיש לנו יומיים יום טב, כן? אז אני זוכר, היינו ילדים, שלחו אותנו עם התרנגולות, השוחט היה בחצר בית הכנסת, הבאנו תרנגולות, הוא שחט אותם, מרתו, ועשו כל מה שצריך לעשות כדי שאפשר יהיה להיות לאכול, כי גם היה לנו אמנם מקרר בבית עם חתיכת קרח, אבל הקרח הזה, לא נחזיק 72 שעות, זה יכול להחזיק יום, יום וחצי. ביום השני של יום, זה מקובץ שבס, הדרך היחידה של החב, אוף, לשבת, זה היה ללכת לשוחד ולשחור. אז אגב, פוסקים של הדור שלנו, מדברים איפה שיש מקפיא. אז יש לנו מקפיא, אז אולי היום באמת אסור. נכון שהפעם היה מותר, כי אין אוכל שהתבשל מאתמול כמו היום, אבל אם נשים אותו במקפיא מיד, הם אומרים שזה, הפוסקים שדנו בזה אומרים שאין חילוק, גם כיום שיש מקפיא זה גם כן לא אותו דבר, וגם כן הכל מה שמותר מותר. אז כיוון, ועוד מדובר בפוסקים, מה כאשר האוכל לא מאבד את טעמו וריחו, אבל מקבל מראה לא נעים, שזה גם כידוע שבהנאת האכילה יש משמעות גדולה למראה. נכון? כך כתוב בקונטס אבוי דה פרק בייס. מפורש. שסומו, אלו הנה אחד הדרכים לאיסקאפיה בשנים, שעוד זכו את ה... אמרה הזאת, איסקאפיה, אחד הדרכים הקשות מאוד באיסקאפיה היה שהיו כאלה שאכלו בעיניים עצומות. תנסו פעם לאכול בעיניים עצומות, אין שום טעם לאוכל, לא הגלידה ולא הבשר ולא הפירה ולא כלום. זה משהו סיוט לא נורא. כך כתוב שהעצום אין לו הנועה שם, הוא מביא את זה גם בקרוצס עבוד, יש מה עמוק, כלומר זה מגמרה. על כל פונים, המראה של האוכל יש לו בהחלט משמעות, וזה כל הצבעי מאכל שמרבבים לנו בכל דבר. לוקחים לנו בייגלח וצובעים אותם בצבע חום כזה, שתחשוב שזה משהו כבר שנאפה בתנור, שם אני הוא קיבל את הצבע. וכל הגלידות הצבעוניות, וכל כיוצא בזה. ולכן, אז כותבים למשל דוגמה של פירה של תפוחי אדמה, למרות שמתבול היום ייתכן שהוא לא מאבד את טעמו, כלומר לא מדבר מבושל, מבושל כבר אמרנו שכל התפשילים לא דומים, אבל אם אתה המגרד אתה עשית תפוחי אדמה מת, או אתה רוצה בחג לעשות מזה קציצות או מה שאתה רוצה לעשות עם זה קוגל או משהו, אתה מקבל צבע שחור כזה, והצבע למרות שהטעם לא משתנה אולי, אבל הצבע משתנה, וגם כן יש לזה משמעות שזה מתיר לעשות את זה. אז כפי שרמו הזה כן אומר פה, שכאשר מדובר בסוגי דברים, שאם אתה רשית אותם אתמול, לא היה יוצר שום מפסד, לא כספי ולא מבחינת הטעם והריח וכו', אז אסור לעשות את זה ביונטב, אלא אם כן יש אפשרות לעשות את זה בשינוי, וכפי שניתן עוד מעט מספר דוגמאות לזה. אז באדמו"ר הזקן כותב למשל, שאפילו לבשל ביונטב, כן? אבל אסור לבשל ביום טוב דברים שלא יהיה בהם הפסד ולא חיסרון טעם אם הם מבשלם בערב יום טוב. איזה דוגמה? כגון פירות היבישים שהם טובים יותר כשנתבשלו מאתמול וכל כך יוצא בזה. כאשר עושים מרק פירות וקומפוט מפירות יבישים, כפי שפעם היה נהוג גם פה בארצנו כשלא היו עדיין כל הפירות, היו בסך הכל רק תפוזים בחורף והענבים בקיץ, וכל שאר הפירות, כפי שסיפרתי פעם, רק הקראנו מהספר קריאה לילדים בבית ספר, בילדותינו היה ציור של כל מיני, של תפוח ושל הפרסק ושל הגס וכל מיני דברים מעניינים. אז היה אבל קופסאות כאלה בקרתו שבתוכם היו פלחים של תפוח, שתפוחי עץ מיובשים שמייבים מחוץ לארץ, ומזה עושים מרק פירות, או שזיפים מיובשים שעושים מרק פירות. אומר אדמו"ר הזקן שזה לא רק שזה לא, הטעם לא מתקלקל מאתמול, אלא להפך, דווקא בגלל שבישלתם אתמול כנראה שזה שורה בתוך הפרי עם המים, כנראה זה משביח, לא יודע. אדמו"ר הזקן מספר לנו שתדע לך ששם לא משתנה הטעם, אז אומר שבאמת אסור, אסור לבשל ביונטב דברים שלא יהיה במסד לא חיסרון טעם ומבשלם ביונטב, כגון פירות היבישים שהם טובים יותר לבשלו מאתמול וכל כך יוצא בזה. אז הנה, פה לא כותב תעשה בשינוי, איזה שינוי אפשר לעשות בבישול לבשל אותו מאחורה, אין כנראה, אז אסור גמרנו. במלאכת הוצאה יוצאת מן הכלל, מוצאים רשות לרשות, אחד המלאכות אסורות אמרנו, אבל זה מותר, מדוע? כי זה ענה ששווה לכל נפש. עכשיו, לך תחשוב על כל דבר, רק רגע, את הסידור יכולתי להוציא אולי מערב החג לשים בית הכנסת, ואולי יכולתי כבר לשלוח את ההוגה הזאת ולהשביג מערב החג, ואולי המטפחת אף הזאת יכולתי כבר לשים אותה שם, אז זה משגע, משגע את הבן אדם. אז אומר השולחן ערוך, ולשון אדמור הזה כן, למה יתיר במלאכת הוצאה גם בלי החשבונות הללו, גם אם יכולת לעשות את ההוצאה מערב שבת, מערב החג, למרות זה מותר, כדי להרבות בשמחת יום טוב, ולא יהיה כמי שידיו אסורות, כאילו ידיים קשורות, ידיים שלך קשורות כל הזמן, מותר להוציא אסור לזה, אז זה כאילו אדם מרגיש חנוק, ידיו קשורות, אז כדי שזה לא יהיה המצב, אז עשו יוצא מן הכלל חכמים, והתירו את מלאכת ההוצאה ביונטב, גם אם יכולת לעשות אותה מערב יונטב, בלי שום הפסד. עכשיו בנוגע לגרור גבינה קשה במגרדת ופיצה למשל, זה יותר שייך לחג השבועות, כשרוצים לאכול כל מיני מאכלי חלב, כן? אז למרות שזה מותר, אבל כיוון שאפשר לעשות צמר וחג בלי שיפיג את טעמו, צריך לשנות. ואיך משנים את זה? אופן השינוי. אז כתוב שאופן השינוי, על פי מה שכתוב בשכונה אחת, בתחילת צמר תף קובדה לגבי משהו אחר, שלא עושים את זה לתוך כלי, אלא שמים נייר על השולחן ומגרדים את זה על השולחן. או שמזיקים את המגרדת באופן שינה, למשל המגרדת יש לו אופן שצריכה לעמוד בצורה כזאת, אז אתה הופך אותה ומגרד בצורה הפוכה. כלומר, צריך לעשות שינוי, כיוון שזה דבר שאפשר לעשות אותו מערב יונטב, אז אסור לעשות אותו ביונטב אופן הרגיל, רק בשינוי. לגרור לחם יבש במגרדת, לעשות פירורי לחם לצורך גפילטה פיש, או לצורך קציצות וכיוצא בזה שניצלים, אין שום בעיה, כי הלחם הוא הרי זה בבחינת תחינה אחרי תחינה, נכון? זה היה כבר תחון לפני כן, היה קמח, ובצורת המים הדבקנו אותם, ועכשיו אנחנו שווים ומפרקים את זה, זה נקרא תוכן אחר תוכן, ככה שזה אין שום בעיה לעשות ביונטב. הדברים שהם צורכי אוכל נפש, יש אבל הכלל השלישי, ושוב אנחנו עוד מעט נדבר על פרטים מסוימים, אז מה למדנו כבר? כלל ראשון, צריך להיות הנאה שווה לכל נפש. כלל שני, צריך להיות דבר שאם לא יכולנו לעשות אותו בערב החג, בלי שיווצר באיזשהו מצב של הפסד. אם יכולים, זה סוגי פעולות, שלמרות שבעיקרון המרות מותרות ביונטר, אבל יכולת לעשות אותו בערב החג בלי שיווצר מצב של הפסד, אז אם יש מצב לעשות אותו בשינוי, תעשה בשינוי, אם לא, אז אל תעשה אותו בכלל. שאנו חגים לכלל השלישי, זה בעצם בעצם את הכלל הראשון, שיש המון מלאכות שהן אוכל נפש ממש, ואסור בכלל לעשות אותה. כל אחד יודע שגם אם הוא נורא רעב ביום טוב, אסור לו לכתוב תפוח מהעץ ולאכול אותו, כן? וכל כך יוצא בזה המון מלאכות שמסורות לגמרי ביום טוב. איך זה עובד? מה הכלל בזה? הכלל הוא ככה. גם דברים שנצוחה אוכל נפש, אז יש מצב שאסור לעשות לגמרי ביום טוב, ונשתמש בלשון אדמו"ר הזקן ונפרט כפי הצורך. אומר אדמו"ר הזקן ככה, הקצירה, מלאכת הקציר, שזה לתלוש, כן? והדישה, לדוש את התבואה, והאימור, לעשות את הערימות, והזריעה, מלאכת הזורע, וברירת תבואות, שמתם לב? פה אדמו"ר הזקן מדגיש על מה הוא מדבר, לא סתם בורר, ברירת תבואות, שהדרך לבור הרבה יחד, תבואה הדרך שבוררים לא כמות קטנה שנדרש לצורך להפות לחם אחד, בוררים בבת אחת כמויות גדולות, ושוב שימו לב לכלל, ותחינת אלו שדעקם להתאכן בריחיים, שהדרך גם בזה לתחון הרבה יחד. יש דברים שתוכנים אותם באמצעות המתחנה הידנית בבית, זוכרים את המתחנה האדומה הזאת שם ומבריגים לזה שולחן ותוכנים קצת קפה קצת, אז תבלינים למשל תוכנים כמות קטנה, מה שאין כן דברים שלוקחים אותם אל הריחיים, אז שם לא מביאים כל חתיכת לחם שצריך הולכים לאפות לריחיים, מביאים בבת אחת לריחיים כמות גדולה, אז כל הדברים שדעקם ניתחם בריחיים, שגם בזה הדרך לתכונה ביחד, אז זה אסור. וניפוי הקמח, שגם הדרך לנפות קמח בכמות, ואחר כך נשתמש בו לאט לאט, ואחר כך חשוב לנפות כמות. וסחיטת פירות גם כן אסורה ביום טב. למרות שזה אוכל נפש, אני רוצה לשתות כוס מיץ תפוזים, אני רוצה לסחוט תפוז, סטופ, אסור. כיוון שהדרך גם בזה, לא יודע אם היום כל כך, אבל לפחות כך היה, אולי גם היום ככה שסוחטים בבת אחת, לא רק את הכוס מיץ שאני רוצה לשתות עכשיו מיידית, אם אני כבר מתעסק בסחיטה, אני סוחט כמות, איזשהו קד מלא שיהיה לי מוכן למשך זמן. ומר עוד בו, אז כן מפרט פה בפירוט הזה, בשחיטת כל מלאכות אלו ותולדותיהם והנעשה מדרבנם מחמתם, כולם אסורים אפילו על ידי שינוי. כאשר מדובר מלאכות שמותרות בעיקרון כמו הבישול שאמרנו מקודם, פה זה תלוי אם יכולת לעשות את זה מערב יום טוב או לא יכולת, אבל המלאכות הללו שפורטו כאן, כלומר כל סוג המלאכות הללו שדרך לעשות כמויות בבת אחת, הן מחוץ לעסק לגמרי, אין שום מטר לעשות אותם אפילו על ידי שינוי, אפילו לא יכול לעשות אותם ערב יום טוב. מדוע? לפי שכיוון שדרכם להיעשות הרבה יחד, חששו חכמים שיעסוק בהם ביום טוב, שיבת לגמרי בשמחת יום טוב, יתחיל לעסוק בקציר, יתחיל לקצור את התבואה ביום טוב, יתחיל לעסוק בעריכיים, בלטחון קמח לכל השנה. בקיצר, הוא כל היום יושב שם בשדה בעבודות, במקום לשבת ולעסוק בשמחת יום טב. באופן שיבטא לגמרי בשמחת יום טב. לפי כך אסרו לגמרי. הוא ממשיך ואומר, כמו כן אסרו הצידה, אסרו לצוד, למרות שזה צורך אכילה. התרנגולת מתעופפת לי, אני רוצה לצוד אותה כדי... אסור לצוד ביום טב. וחליבת הבהמה, שהדרך לעסוק בזה היום לצורך מחר, גם בדברים האלה לא צדים רק לצורך האכילה המיידית, וגם חליבת הבהמה לא רק הולכים לבהמה ומוצאים קצת חלב, כוס חלב שנדרשת עכשיו, מוצאים מבת אחת קד חלב שמוכן למשך זמן. אגב, על פי היסוד הזה שהדבר הזה כנראה שתלוי בדברים שהדרך לעשות אותה למשך זמן, אז דייקתי שהדבר הזה כן לכן הוא מדגיש וחליבת הבהמה. למה צריך לי בחליבת הבהמה? מה חשבתי שהולך לחוב ועופות? כמובן שחליבת הבהמה, רק מה חולבים אם לא בהמה? אני יודעתי, ככה נראה שהדבר הזה כן מדגיש בזה חליבת הבהמה שהדרך לעסוק בה לצורך מחר, אבל אם אישה צריכה להציג חלב לצורך תינוק, ואז מגיע לו חלב מייס, הספרתי כבר פעם, בא ושאל אותי ביותר, בא ורק שאל אותי, האם מותר, אשתו יש לה תינוק, וצריך לשאוף בשבילו חלב, אז יש את ההגבלות בשבת, זה מלאכה דאורייתא ממש, זה כמו להדליק אש בשבת, להוציא חלב מהדד ולשים אותו בכלי. אבל ביום טב שאלתי מותר או אסור, כמובן באופן הם מותרים, לא חשמלי וכו' וכו' עם כל ההגבלות. אז דייקתי לשון הדמורה זה כן חליבת הבהמה. למה חליבת הבהמה? שהדרך לעסוק בזה היום לצורך מחר, מה שאין כמה שנדרש לצורך התינוק, אז מה שצריך עושים, מה שלא צריך לא עושים, לא... כך נראה אני הזדהיתי, ומה שמאוד מעניין שלא מצאתי אף פוסק שידבר על זה, לא אפשר לדבר על הספרים שמדברים על הלכות כלליות, יש ספרים מיוחדים על ממש מיוחד, ספר יש כזה ספר אבי בבית שיהודי תמיד חכם חיבר על יחוס יונטב, כל מיני מציאות וחיטים צס נפלאים, אין אף אחד לא נגיד, דיברתי עם עוד רבנים, מורי הוראה ותיקים, אם ראו פעם איזשהו פוסק שידבר על זה מותר לאישה לשאוף חלב בשבת, לא, אף פעם לא רואה על זה, אבל כולם מסכימים שככה נראה הלכה למעשה. עכשיו לידך גיסה, גם המלאכות הללו כפי שהדגשנו בעירת החיטים, תחינת החיטים, תחינת הדברים שדרך לתחון הרבה, כן, כל דבר תלוי, כלומר זה לא המלאכה עצמה אסורה, המלאכה הזאת גם כן בסוגים שהדרך לא לעשות אותם אלא מהיום להיום מותר, ולכן מותר לברור קטניות. רוצים לברור אורז, רוצים עכשיו לעשות שעועית או אורז באיזשהו סעודת יום טוב, ורוצים לברור את האורז, או רוצים לברור דברים קטניות מסוגים שונים, אז כתוב שמותר. שחיקת התבלינים גם כמותר, שהדרך היה לעשות אותם לצורך השימוש המיידי בכמויות קטנות. עכשיו, איך עושים בוירר ביום טוב? בדברים שמותרים, אז כתוב גם כי יש בזה את הדינים המיוחדים שלו. בוירר ביום טוב באופן, בדבר המותרים, למשל כשאנחנו הולכים לעשות, להוציא עצמות מדגים, רוצים כל מיני בורר שנעשינו תוך כדי אכילה, שזה גם כדברים שמותרים בפש, שזה לא דברים שדרך לעשות אותם בתקופה ארוכה. אנחנו עכשיו נמצאים באוכל, רוצים להוציא את הבצל מתוך הסלט שאנחנו לא אוהבים, רוצים כל מיני לעשות ענייני בורר באכילה. אז בבורר ביונטם כשעושים באופנים המותרים צריך לעשות בדרך הקלה ביותר, כלומר מה שכתוב בשולחן ערוך ככה, שאם יש לי חתיכות גדולות וחתיכות קטנות, לא משנה מי הפסולת ומי האוכל. אם למשל החתיכות הגדולות הן הפסולת והחתיכות הקטנות הן האוכל, אז בבוער אתה בורר את הפסולת מתוך האוכל, דבר שבשבת הוא יסוגר בו. אתה צריך לעשות את האופן הקל יותר, להוציא את הגדול מהקטן, או לפעמים זה לא תלוי בגודל וקודל, זה תלוי בדברים שהם יותר מדובקים ונמצאים במצבים. כל דבר צריך לדון, שכאשר אני רוצה לעשות בוירה ביונטב צריך לבחור בדבר שהוא קל יותר. אם אחד מהם עבה ואחד מהם דק, אז אני בורר תווה. אם יש יותר, לפעמים הכמות קובעת, יש הרבה אוכל ומעט פסולת, אז קל יותר להיפטר מהפסולת, כי זה כמות קטנה יותר. לפעמים לא הכמות קובעת, כבר יש חתיכות קטנטנות מעצבנות של הוציא אותם בפינצטה, מה שאין כן הדברים האחרים, הם גדולים יותר. ובורר ביום טוב, בדברים שמותרים בורר צריך לברור בדרך הקלה. כאשר מדובר במצבים שהם אסורים בבורר, למשל, דבר שיכולת לברור בערב החג, ניקח את ברירת הקטניות, כן? ברירת הקטניות זה מלאכה שמותרת, אבל אתה לא יכולת לברור את האורז מערב יום טוב, זה היה מתקלקל? לא, נכון? אז אתה משועבד שוב בלכות שבת, אוכל מתוך פסולת, כן, זוכרים? אוכל מתוך פסולת ביד ולצורך השימוש המיידי לאלתר, כן? כאשר אתה מדובר בבורר שלא יכולת לעשות אותו מערב יום טוב, ואז אתה נמצא בתוך מצב של ברירה של דברים כבסוגים המותרים, אז אתה עושה בדרך הקלה יותר. למשל, כשאני מגיע לאוכל ובתוך כדי אכילה בצלחת שלי צריך לעשות בורר, מה אתה יכולת לעשות מערב יום טוב? עכשיו יש לי את הסלט הזה עם החתיכות בצל המעצבנות, או אני יודע... היום העולם המודרני שלנו יש כל מיני דברים מעניינים, היו אצלי בשבת אותו אורחים, עשו איזשהו סלט וירבבו אותו עלי נענע. אני לא בחר, לא יודע, אולי בעולם הספרדי העתיק היה דבר, אולי זה כמה, אני לא יודע, אני אף פעם לא הסתדר לי, אני סלט צריך להיות אצלי שעגבנייה ופלפל בצל, אבל מה עלי הנענע חיפשו פה בתוך הסלט הזה? כן, אבל אז בשבת גם יש אסור לי להוציא את העלי הנענע. ביום טוב היה לי מותר, הייתי מוציא את העלי הנענע. זה לא דבר שיכולתי לעשות מערב יום טוב, זה סלט שעשו אותו היום, כן? אבל דרך זה, בתבשילים, אין. אבל כשאתה מדבר באמת על הקטניות שדיברנו מקודם, לברור שועית, לברור אורז, מה, למה? יכולת לעשות את זה בערב יום טוב. נכון, זה מהדברים שבכמויות הקטנות זה מלאכה שמותרת בעיקרון, ויכולת לעשות בערב יום טוב בלי חיסרון, אז אתה שוב משועבד ללחות בוער הרגילים, אוכל מתוך פסולת ביד בסמוך לאוכל. אחרי מותר גם להשתמש במקלף פירות, במקלף ירקות ביום טוב. אנחנו רוצים לקלף תפוח אדמה, רוצים לקלף גזר וכיוצא בזה, בלפפון, בשבת אסור להשתמש בקולפן או מקלף או כל השמות הנרדפים שנתנו למכשיר הזה. מכיוון שכאמור מלאכת הבורא מותרת רק ביד, לא במכשיר שמיועד לברירה. אבל כפי שאמרנו ביום טב, דבר שלא יכולת לעשות אותו מערב החג בלי שיפסד, אם אני אקלף את הדברים האלה בערב יום טב, הם ישחירו או יודע, יקבלו ליחות ודברים לא נעימים, אז מותר ביום טב להשתמש בקולפה, לקלף את הפור אדמה באמצעות מקלף, כן? בפירוש מותר, מה שקוראים פילר באנגלית, לא ידחים בצרפתית, זה כבר יגיד לנו הרב
איפושר.
איך?
איפושר.
איפושר. כן, בסדר. עכשיו, מה?
ביום טוב זה חובה לברור את הקל, לא משנה אם זה אפילו פסולת.
מה אתה אומר?
ביום טוב זה חובה לברור את הקל יותר.
כן. ביום טוב צריך לברור בקל יותר, ככה כתוב שולחן ערוך. דיברנו על הלכות בורר כבר. אגב, איסור ישתיים, יש דוגמאות שבגלל שנשארתי בשאלות, אז אני קודם מצטט לכם אותם. איסור ההשתמשות בבעלי חיים ומחובר לקרקע שווה יום טוב לשבת. יש לנו שנדנדה שמחוברת לעץ וכיוצא בזה, או ההשתמשות במחובר לקרקע, או להשתמש בבעלי חיים, לא ניכנס לכל פרטי הלכות, שווה יום טוב לשבת. יש דבר שיום טוב חמור יותר, אגב, הזנת בעלי חיים, יש בזה כמה פרטים. אם יש אדם בעלי חיים בבית, צריך להכיל אותם, יש בזה כמה פרטים. מי שרוצה יותר בצורה יסודית, בסימן טוב צדיק זין, סעיפים היבב, בעיקרון זה ככה, בעל חיים שהוא קשר, בעל חיים שהוא לא, אנחנו לא מזונותם עלינו, אסור בכלל להכיל, לא ביום טוב, לא בשבת. בעלי חיים שאנחנו צריכים לזון אותם, כמו שבעלי חיים שלנו, שמזונותם עליך, מה שנקרא, אז אם זה בעל חיים קשר, אז ביום טוב אסור להכיל אותו, צריך לעמוד, מותר להכיל אותו, אבל את האוכל צריך להשמין לו מרחוק. כלומר, לא לשים אותו ממש לידו, אלא במרחק מסוים מהבעל חי. למה? מכיוון שבעל חי שמותר באכילה, חששו חכמים שאתה תצוד אותו ביום טוב כדי שתוכל לאכול אותו. ועל דרך, מה שאין כי זה בעל חי שאסור באכילה בעל חיים הטמאים, למשל למקומות שמגדלים כלב וכיוצא בזה לצרכים כפי שעם ההוראות של הרבי וכל זה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בעיקרון אם יש בעל חיים שהוא לא טוב, כן? אז את הטוקי שלך בבית אתה יכול להכיל אותו בצורה רגילה, ואתה בעל החיים התורים, יש לך יונים בבית, אתה צריך להכיל אותם דווקא לשים להם את האוכל מרחוק. זה בגדול. אז שים את תוף צדיק זין, סעיפי וו, שם פרטי הזנת בעלי חיים. אסור לשקול ביום טוב. גם לצורך בישול ואפייה. ואפילו אתה לא מדקדק ממש בדיוק, אבל לקחת ביד ולשאר במחשבה מותר. יש אנשים ששם את החוש, לוקחים משהו ביד, ככה עוצמי נותן, עושים ככה. פחות או יותר נראה להם שזה מתאים, יש את המיושם, כתוב שרשים חצי קילו זה וקילו זה, ואיך צריך לעשות את המאכל, יש את התפריט, אבל אסור לשקול ביום טוב, ועד כדי כך הכניעו חכמים באיסור הזה, שגם לשים משהו על המשקל, למשל יש לי על השיש, משקל שלה ושוקלים את הקמח, את הדברים שצריך, ועכשיו פשוט אין לי מספיק מקום, אני רוצה להסקח את איזשהו משהו, לשים אותו סתם רק בתור מקום להניח אותו, לא בכדי לשקול אותו. גם את זה אסור משום מרית עין. יש דבר שביום טוב חמור יותר משבת, וזה המוקצה, נכון? מה זאת אומרת המוקצה? מוקצה גם משבת אסור, אבל יש מוקצה שנולד. מוקצה שנולד זה מוקצה שבשבת הוא מותר וביום טוב אסור. מה זה נולד? דבר שהוא שינה את ההגדרה שלו. דוגמה, עצמות. כאשר אנחנו הוצאנו אותה, הפרדנו את הבשר מהעצמות, אז בשבת יש הלכות מוקצה. אם יש בעלי חיים בעיר שניזונים מעצמות כאלו, אז זה לא מוקצה. אם אין בעלי חיים כאלה, אז זה מוקצה. כלומר, בעיקרון עצמות הן לא מוקצה, אלא אם כן יש להם מצב של חוסר שימוש, אז כל דבר שאין בו שימוש זה מוקצה. ביום טוב, גם עצמות שרואים לבעלי חיים, שנמצאים אצלנו באזור, הם מוקצה בגלל זה שהם שינו את ההגדרה שלהם. כשהם היו חלק מהאוכל, הם נחשבו למאכל אדם, הם היו חלק ממאכל אדם, ברגע שהם הפרודו במעצמות, הם הפכו למאכל בהמה חיה ועוף. וכיוון שכך זה נקרא מוקצה של נולד, שהוא דווקא ביום טב ולא בשבת. מדוע ביום טב החמיר יותר בשבת? לכאורה, יום טב, לכאורה, אוכל נפש, זה דווקא קל יותר. התשובה היא בגלל שכאשר אנשים רואים שדברים מסוימים מותרים, הם מתחילים להרגיש כאילו, זה לא נורא כל כך, זה יום טב, נכון? סיפרתי פה פעם משהו, היה לי שכן שגרתי מיד אחרי החתונה שבתקופה הראשונה בשנים הראשונות, שהוא היה ממש היה אומר בכל שבת באחד בלילה הייתי מגיע מהטי שהוא כבר היה אומר זוהר כל הלילה, אבל ביות היה מדליק את החשמל. אמרתי לו, אסור להדליק, הייתי רואה מהבית שלי שם, נדלק, נסגר. מה זה? זה לא שבת היום, זה יום טוב, לא? בסדר. אז כך, אז זה מה שחכמים חששו, שאנשים ירגישו ש... לא נורא כל כך. אז לכן לקחו משהו שבחרו בעניין של הנוילות. למה בחרו זה דווקא זה? אני לא יודע. הם החליטו שעשו משהו שאדם ירגיש יום טוב, לא רק לא קל משבת, או אפילו חמור יותר. הנה התורף, העצמות האלה שרק כמה מהשבת אמרו לי שאני יכול להוריד אותם מהשולחן בלי בעיה. פה פתאום אסור, זה כמו קליפות של אגוזים או ביצים שהם לא רואים שזה צריך לטלטל אותם בי צורות הטלטול שמותרות בשבת, אבל זה לא השיעור שלנו היום. עכשיו, מה בנוגע למליחת, למלוח כל מיני ירקות? אתם כולם בטח יודעים בעיקרון שבשבת יש הגבלות, דברים שכאשר הם שוהים במלח, אז כלומר, כשאתה שם אותו במלח, מתחיל לבצבץ טיפות מים, כאילו, או מתקשים, או מתרקחים, כלומר, המלח פועל עליהם, אסור למלוח אותם בשבת. וזה בעצם כפי שנוכחתי לראות כשחיברתי את החלק הזה בספר שבת כהלכה שעוסק בדינים הללו, אז עשיתי כל מיני, היה לי מעבדה בבית. הייתי מולח כל מיני ירקות וכל מיני פירות, שם עליהם סוכר, לבדוק ולראות מה קורה איתם. מסתבר שחלק גדול מאוד הוא כמעט כל הירקות יש להם את הבעיה הזאת. בצנון אנחנו מכירים את זה היטב. אז כל הירקות שמזיעים בשעותם במלח, אז כתוב בשבת אסור למלוח אותם, אלא אם כן מיד אחרי המליחה אתה שופך מים או חומץ או שמן שבהם שוברים את כוח המלח. עוד יותר טוב שקודם לשים את השמן ורק אחר כך למלוח, אבל גם אם שמר זה הפוך זה גם כמותר. אז כתוב שעד כדי כך שאסור אפילו ככה לפזר מלח על שתי חתיכות. למה? כי עד שאתה אוכל את האחד השני שוהה כמה שניות במלח וכבר מתחיל לפעול את פעולתו. זה תולדה של מלאכת המעבד. כאשר רוצים לקחת אורות של בעל חי ולהפוך אותם ראוי לשימוש, אחת הפעולות הראשונות זה שמפזרים עליה בהמון מלח. פעם קראו לי לתת איזושהי השגחה לרצועות של תפילין מסיבה מסוימת, אז ממש הריח הוא אוי ונויר, אבל כל הרצפה שם בשטח של המקום שעושים את הדבר הזה, בשלבים הראשונים יש על הרצפה כאלה יריות ענקיות של האור ש... פשטו מעל גבי הבהמות וזה, ויש להם פשוט סקים של מלח, שופכים עליהם סק מלח מלא, והמלח מוצץ מתוך האור את הלחות, את כל הזה. אחר כך זה עובר עוד תלקים שזה סיד וחומצות ודברים, אבל השלב הראשון זה המלח. והתולדה שזה זה המליחת הירקות האלה, זה תולדה שמלכת המעבד, מעבד את האור. אז עכשיו מנוגע לחג, אז כתוב בשבת למשל לא למלוח אפילו שתי חתיכות, רק אחד אחד, למלוח ולאכול, למלוח ולאכול, למלוח ולאכול. עכשיו בנוגע לחג, אז כתוב שלכתחילה לנהוג בהם כפי שמתחייב בשבת, למלוח אחד אחד ולאכול. ופה נשאלת השאלה למה, מה הבעיה פה, למה אסור? אפשר לעשות את זה מערב החג? לא, נכון? אם בערב החג נמלחנו את זה, מה קורה לסלט שנשאר לנו למחרת בבוקר? אולי אפשר לתגן איתו בנצה, אבל זה כבר לא נעים להכילה, ממש לא נעים. כל עוד הוא לא מטובל, עוד איכשהו אפשר למחרת גם לעשות אותו משהו, ברגע ששם את הקלקסות מלח ושם. אז אדמור הזה כן אומר דבר מעניין, לא, זה לא חידוש שלו, אבל הוא אומר את זה, מכיוון שאין בכך כל הפסד, מעניין איפה משתמשים בגדר הזה ואיפה לא, לא יודע, אבל למה שלא תעשה את זה? מה אכפת לך? למה אתה חייב למלוח שתיים? למלוח אחד ותאכל, אחד ותאכל. כיוון שאין בכך כל הפסד, אתה יכול לעשות את זה באופן שלא יהיה, לא תיכנס למלאכה, למה שתיכנס למלאכה? השאלה, דרך אנחנו מגיעים, אתה תתחיל להגיד על כל דבר, יש, דיברנו על הרבה דברים שמותרים ביום טוב. איפה אתה צריך לעקוף את זה, לא להיכנס למלאכה, ואיפה מותר לך להיכנס למלאכה? זה אוכל נפש, מה אתה רוצה? אוכל נפש מותר, מותר. לא יודע, אבל בטח בפוסקים שדנים בזה בהרחבה יותר, מן הסתם יש לזה הסבר. אבל זה מה שכתוב, לכתחילה, הוא אומר, לכתחילה ראוי לנהוג כמו שמתחייב בשבת, למולחן אחד אחד ולא אוכלם, מכיוון שהם בכך כל הפסד. אסור להוציא אש, להוליד אש מגפרור או מצית או עם זכוכית מגדלת, כמו שהיינו עושים כשהיינו קטנים.
מה החידוש בזה?
שלכאורה זה מותר, זה מלאכת אוכל נפש. כל מלאכת אופן נפש אומרים לך גם כן את ההגבלות הללו, שאם אתה יכול לעשות את זה באופן המותר אל תעשה את זה, אל תרשל, אם אתה יכול לעשות את זה בלי בורר אל תברור, אם אתה יכול לעשות את זה בלי...
מלאכת העיבוד זה
אחת מהמלאכות
שהיא...
לא, אבל באוכל, אני מקווה שבאוכלים זה צריך להיות מותר, אולי זה בגלל זה שבריסות, כן. אז בואו נתקדם קצת, אסור להוציא אש כמו שאמרנו, זה נחשב מולי דבר חדש, בדיעבד, אם אדם שכח ובלי גפרור, הוא שואל את עצמו, וואו, מותר לי עכשיו להשתמש בגפרור הזה או לא? שכחתי, הדלקתי. התשובה היא כן, למרות שבשבת הדין שאדם שנחשב בשוגג באיזשהו מלאכה, אסור לו ליהנות מהמלאכה הזאת עד הערב, כן? לפחות. אבל ביונטף כתוב שגם אם שכחת והדלקת אש בשבת, בחג, אז מותר להשתמש בזה. ומכיוון שאסור להוציא אש בגפור, אז עשו גם לגעת עם הגפור בברזל חם כדי שידלג כיוצא בזה, מה שכן לגעת עם הגפור בגחלת, למשל בסיגריה בוערת, זה לא נקרא שהולדנו אש, זה נקרא שהעברנו באש לאש. אגב, רק חשוב להזהיר באמת, דיברנו על הבישולים וכל הדברים, שזה שכתוב בתורה אז שיעשה לכון לפש הוא לבדו יעשה לכם, זה לכם ולא לנוכרי, לכן אסור לבשל את צור גוי, כן? יש לנו איזושהי עוזרת בבית או שלא יודע, יש כמה... אז אסור לבשל את צור גוי, וגם אם זה מפריע לשמחת יונטף של היהודי שהוא לא יכול להכין את... כרגע גם זה יכול לגרום סליחה לתינה, לכעס מצד של הגוי, למה לי אתה לא נותן? אבל אם זה גורם להפרעת שמחת היונטף של היהודי, המשנה ברורה מתיר, אבל תראה בזה לא כתוב, ייתכן שגם אל תראה במסכים לזה או לא, לא ראיתי הוכחות באל תראה בנוגע למקרה כזה. יש, וזה היה מאוד נוגע, שאלו אותי הרבה כשהתחילה העלייה מרוסיה, כל מיני אנשים שהיה להם קרובי משפחה, ממש אחים, אחיות שנשואים לגוי, אנחנו נצן, נשואה לגוי, רצו להזמין את האחות ליום טוב, אבל יש לה בעל שהוא גוי, וכייצא בזה עוד כמיני מצבים שנוצרו שהיה מפריע לכל השמחת יום טוב של היהודי, מתחיל להתעסק בזה לך כן ולי לא ולי לך אני כן מבשל, לא מבשל. אז השתמשתי בהתאר הזה של המשנה ברורה, כל עוד דיברת על זה עם זה מנחם, לא מצאנו באלתרי משהו הוכחה שזה לא ככה, אבל זה חידוש, המשנה ברורה אומר שאם זה גורם להפרעת שמחת יונטף של היהודי, הוא מתיר. עכשיו אם הגוי בא בעצמו, מותר לתת משהו מוכן מערב אחר כך, אבל לא לבשל בשבילו, ובכל אופן להפציר בו, נו תאכל, למה אתה לא אוכל? אז זה לא, אז תגיד, אתה מותר, אם אתה לא בישלת בשבילו, אלא הוא בא אליך ויש לך מנה מוכן, אתה יכול לתת לו, אסור לך לבשל בשבילו, אבל מותר לך לתת לו משהו מוכן, אבל לא להפציר בו שיוכל. עכשיו, למרות שאסור לנפות, למדנו מקודם שאסור לנפות קמח ביום, זה מאוד נוגע, הרבה בישולים ודברים שנוגעים ביום ושרוצים לנפות קמח, אז אמרנו שלמה עשו לנו הפרקרה ביונטב, זה נחשב לסוגי המלאכות שהדרך לעשות לזמן רב, כן? ולכן זה מסוג המלאכות שמחוץ לתמולה לגמרי. אבל כל זה מדובר כאשר אני צריך לנפות לצורך האכילה. אבל מה אם מדובר בנוגע לקמח שכבר נופה, אבל ליתר סט אני עושה ניפוי נוסף, זה כתוב שמותר. ועל דרך זה, אם אני כבר ניפית את הקמח בערב יונטב, כן? אמרנו שאסור לנפות קמח, אם זה כבר נופה פעם אחת, ליתר סט מנפים עוד הפעם, זה מותר. אבל גם את הניפוי השני יכולנו לעשות בערב החג. אם אתה מנפה מערב החג, זה יתקלקל? לא. אז אנחנו שוב נמצאים בבעיה, אז צריך לעשות את זה בשינוי. מה השינוי? כמו שאמרנו מקודם, אם אנחנו תמיד מנפים לתוך איזשהו קערה, הפעם נשים איזה גיליון נייר על השולחן וננפה על הנייר הזה, או שכתוב הפוסקים להפוך את הנפה. זה דבר, אתה מגיע בצעה שסיוע, אני לא יכול להתחיל עכשיו להגיד לך את הכללים מההתחלה, אבל זה אחד הכללים יחסיות, יש מלאכה שיכולתי לעשות אותה לפני החג, ולמרות שזה מסוג המלאכות המותרות, אם הייתי יכול לעשות מלפני החג ולא היה מתקלקל ולא היה נוצר הפסד, אסור לעשות אותה, אם כן עושים אותה בשינוי. ולכן, גם אם זה לא פעם אחת, ואתה מנפה עוד פעם להיות הסעד, אז נכון, זה ניפוי שמותר בעיקרון, אבל כמה שיכולת לעשות זה מרב יונטר, אתה צריך לשנות ולנפות על גבי השולחן או שינוי אחר. מה קורה אם ניפינו כבר מרב יונטר ובחג נפל לתוך הקמח משהו, איזשהו לכלוך, ואני נאלץ לנפות אותו שוב? אז כתוב שזה מותר לנפות, כי זה צורך שנוצר ביונטר בעצמו, ואי אפשר למנוע אותו לידי הניפוי מרב החג, אז לכן אין צורך לשנות בניפוי הזה. אסור להפריש תרומות ומעשרות ביונטר כמו בשבת. עכשיו להפריש חלה זה תלוי, אם בלשנו כבר את הישא בערב החג, אז עכשיו אנחנו נכנסים לבעיה, היינו צריכים להפריש אז, כן? אז אם זה נאפה, אם להפריש חלל מה שנילוש ונאפה ברב יונטב, אסור ביונטב. אבל אם אנחנו אופים ביונטב עצמו, אז עכשיו נוצר החיוב של ההפרשה, אז זה מותר. תבילה ועגלת כלים אסורה ביונטב כמו בשבת.
אפשר ללוש ולהפריש על שניהם.
זה כתוב בפרש בשולחן ערוך, שבמידה ויש לך מערב החג משהו שחייב בהפרשת חלה ולא הפרשת, אז אם בחג עצמו יצא לך גם כן לאפות כמות שחייבת בהפרשת חלה, אתה יכול לקחת את מה שעשית בערב יונטב, אם זה ביחד שאפית ביונטב, לשים אותם בתוך כלי אחד, לצרף אותם, ואז להפריש ממה שעשית היום גם על זה, כיוון שאתה לא עושה פה פעולה מיוחדת, נכון? עכשיו, תבילת כלים קורה שאנחנו קנינו כלים חדשים ולא הספקנו לטבול אותם בערב החג, ויש לנו, ועכשיו פתאום הגיעו, יש לנו המון אורחים, וכדי לתת להם כלים יפים, אנחנו צריכים להוציא כלים שהם לא טבולים. אז אנחנו רוצים להרוץ מעבר ולטבול את הכלים הללו. תבילת כלים אסורה ביונטב כמו בשבת. אבל אם לא היה שייך שיגילו ידבילו בערב החג, למה לא היה שייך? אני לא יודע, זה אולי משהו שכלים שקיבלתי אותם בשבת בחג, לא ידעתי בכלל, לא היה לי כלים האלה בכלל בבית, ראיתי שהם באים אורחים, הלכתי לשכן, ביקשתי ממנו, אומר לי יש לי כלים אבל הם לא טבולים. טוב, אז זה נוצר מצב עכשיו בחג שאני צריך את זה, אז כתוב שמותר לטבול אותם. צליעת בשר וכבד, אז מה קורה כשצולים? אז נוטף על האש ומחבא אותו קצת, נכון? כל הזמן, כל טיפה שנופלים הטיפות נכבה ואחר שוב נדלג, אבל יוצא מצבים של כיבוי, וכיבוי זה מלאכה שאסורה ביום טוב, כן? אבל כתוב שזה מותר, כיוון שזה חוזר ומובא והמטרה היא אוכל נפש, אז למרות שתוך כדי שאני ממש צולה אז קורה גם כן מצב שכיבוי, אבל זה לא כיבוי לצורך כיבוי, זה כיבוי שחלק ממלאכת הבישול, וכיוון שכך אבל המטרה היא אוכל נפש, אז זה מותר. בנוגע לחבות האש, אמרנו שאסור לחבות את האש בחג, אבל ואם אני רוצה לחבות אותו כיוון שהתבשיל נשרף, יש לי תבשיל על האש, ויש, והאש פשוט הולכת לשרוף אותו, ועדיין לא מבושה כל צורכה, אני רוצה שהמשיך להתבשל, אבל במצב הזה עם האש הזאת זה הולך לשרף לי, אז אני רוצה לעשות בו כיבוי, אני קצת להוריד את הגש, זה גם ככיבוי. אז כתוב ככה, בעיקרון זה אמור להיות מותר, כן? אבל כיוון שזה נקרא לצורך אכילה, לצורך אוכל נפש, אבל זה בתנאי שאין שום אפשרות למצוא אש אחרת להעביר אליה את התבשיל, וגם אין אפשרות ללכת את החברים או קרובים. כמובן שאפשרות האלה מאוד נדירות כיום, כמעט בכלל לא מצויות, אלא אם כן אתה נמצא במדבר סערה עם איזשהו אש של, עם אמגזית כזאת ואתה אין לך שום אש אחרת, וכדי שהאוכל שלך לא יישרף, דרך היחידה להוריד אותה. יש לך ארבע, בכל קיריים לפחות ארבע מבערים, ולשכן שלך יש לך עוד 12 שכנים בבניין, ככה שמצב כזה שאין אפשרות למצוא אש מתאימה, אלא אם כן אני אחבר, יוריד את האש, זה דבר מאוד נדיר וכמעט בלתי אפשרי. עוד כשל אדם שלא יודעים את ההלכות, אנשים לא יודעים, אני הייתי מגיע, לא תמיד היו לי ילדים שיכולתי להתארח אצלם, הייתי מגיע לכל מיני מקומות להתארח בחגים לפעמים, והייתי רואה שמחוסר ידיעה מורידים את האש, מגביעים אותו, יום שנהיה כמו יום חול ששם יראה, אבל מחוסר ידיעה, חולום בשגוגו. עכשיו או גם כן יש כאלה שסומכים על היתר לשים מים שיגלוש ויחבא את האש, כן? רוצים שהאש תחבא, אז חד ושולם אנחנו לא מחבאים ביונטר, אנחנו לוקחים איזשהו סיר מלא מלא מים עד למעלה והאש דולקת, וכשהמים מגיעים מתחילים לשפר החוצה ואז יחבא ותשקע האש, כן? לא לסבוך על היתר הזה, כיוון שהפוסקים במכללם אדמו"ר הזקן מתנים את זה גם כי רק במצב שאין להשיג אש קטנה יותר, לא בבית ולא אצל השכנים. ושוב, כפי שאמרנו, זה מצב שכמעט לא שייך היום, וכך מצאתי מת שפסק בפשיטות בשוט מנחסי, צריך לבוא בספרי שוט בפשטוס הלוך על המייסה.
מי?
אגב, שם רבי נויירבך פוסק לאיסור, וכך עולה מדברי אדמו"ר הזקן.
ואז
הגז יישאר פתוח, בכל מקרה
זה
בעייתי, לא? סתם.
מה?
זה
סתם בעייתי מבחינה טכנית, אני מדבר איתך
בכלל הלכה. איזה בעיה טכנית? עולה כסף.
נו, זה...
עולה כסף, כן, חשבון הגז של היגדל, חוץ מזה שום בעיה. משום איסור כיבוי, אסור לחתוך נר דולק, אתה גורם לו שהוא ידלק פחות זמן, ואסור לפתוח חלון או דלת כנגד הנר, כמו בשבת. ובכלל לחמם את הנר, כשאנחנו רוצים לעשות הדלקת נרות שבת, לחמם את הנר כדי להדביק אותו, אז גם כן אסור בשבת, אסור בחג, צריך לדחוף אותו בפעמות בלבד בלי להדביק. אם רוצים, אנשים שמשתמשים בין נרות, מדליקים נרות עם פתילה משמן, אז רוצים לשוב ולהדליק פתילה של כפתה ורוצים למחות את הפחם שבראשה, זה מותר. עכשיו, אסור להדליק נר שלא לצורך. פה יש גם כמצבים שאנחנו מחוסר תשומת לב, אולי יודעים את ההלכה אבל לא שמים לב, אני עוצר ואומר רק רגע, אסור הרי להדליק נר שלא לצורך, לכן כשאפשר להעביר את האש למקום שהוא נצרך שם בלי הדלקה נוספת, יש לך נר במטבח, כן? נר דולק, אני תציב בבית גם בהרבה בתים כדי שמתי שנצטרך בחג נר, אז בדיקים באב שבת נר שיהיה מוכן להדליק איתו את הגז וכל דבר. עכשיו הולכים לעשות הדלקת נרות שבת, אז רוצים לקחת נר ולהדליק משם ולהביא, לא, קח את הנר הזה הדולק מאיפה שהוא נמצא ותדליק איתו. כלומר, כאשר אתה יכול להסתדר בלי להדליק אש נוספת, אז לא שתיקח גפרור ותדליק אותו מהאש, ומהגפור הזה תדליק את הגז, לקח את הנר הזה ואיתו עצמו תדליק את הגז, כן? אסור להדליק נר שלא לצורך, אפשר להעביר את האש למקום שנצרה בלי הדלקה נוספת, צריך ככה לנהוג. אם יש אש קיימת, אפשר להדליק ממנה ישירות את הנר או את הגז או מה שזה. לא להדליק עוד משהו אמצעי שבאמצעותו להעביר את האש. ההדלקה הזאת היא מיותרת והיא אסורה. עכשיו, בנוגע לכל מיני כלים של חוליות, אני אומר דוגמאות כפיינים הלכות יונטב, אבל היסודות למדנו כבר, ועוד כמה דוגמאות. למשל, יש כל מיני כלים שנדרשים שהברגה, למשל, שמטחנה ידנית, כן, אני יודע אם יש הרבה אנשים שעדיין יש להם כזה דבר, אז מטחנות ידניות שמותר להשתמש בחג. כן? עכשיו, כדי להשתמש בה, אתה צריך להבריג אותו כדי שאפשר להשתמש בו כמו שצריך. זה עשוי מחלקים שצריכים להבריג אותם, או שאנשים שמשתמשים בבלוני גז קטנים, אם זה לתאורה, אם זה לבישור וכיוצא בזה, כן? או לצורך לעשות סודה, יש כל מיני כאלה דברים שמבריגים אותם. אז כתוב שאם לא מעתקים בחוסקה, אז ביונטב זה מותר, למרות שבשבת אסור גם כן כל דבר שהדרך להבריג אותו בחוסקה, גם אם אתה תעשה אותו לא בחוסקה, אסור בשבת, גזירה שמא יהדק. ביונטב כשנדרש לצורך אוכל נפש, אז כתוב שמותר, כל עוד אתה לא מהדק אותו בחוסקה.
מה אתה מהדק?
את המטחנה, או את המטחנה לשולחן, או את החלקים של המטחנה זה לזה. אתה עושה את זה לא באופן שאתה מהדק אותו חזק, אתה סוגר אותה, אבל לא מהדק בחוזק. לטטא את הבית שווה יום טוב לשבת, שאסור לעשות את זה באופן הרגיל, רק באמצעות מברשת רכה, כן? זה פחות או יותר הדינים שיש לנו, רציתי לומר לכם בלכות יום טוב, סתם שאלות שקשרות אליי לתפילות ולעניינים של שאלות שנשאלו. בנוגע לשחיינו, כאשר הגבר נאלץ להדליק נרות החג, אם זה בגלל שהאישה נסעה לרבה או מסיבות אחרות, שהוא נאלץ להדליק את הנרות, או שנשארתי ממעצבים לא הכי נעימים בחיים שקורה שהגבר נשאר לבד וצריך להדליק את הנרות, אז שאלו אותי מה בנוגע לשחיינו. אנשים בברכות שחיינו בשעת הדלקת הנרות, כן? הגבר מברך שחיינו בקידוש. השאלה כשהגבר צריך להדליק נרות, כמו שהרבי הדליק נרות במשך שנים, אז מתי מברך שחיינו? התשובה היא, השחיינו הוא מברך בשעת הקידוש. עיקר זמן הברכה זה בקידוש. כך מובא בשם מטה אפרים ועוד מגדולי הפוסקים. אני מקווה שאת היסודות שלמדנו היום יועילו ויספיקו כדי לדעת, פחות לשאול שאלה, להבין שזה לא כל כך פשוט. רק רגע, למדנו משהו שמלאכה שיכולו לעשות ברב יונטב, צריך לשנות. רק רגע, למדנו שמלאכות כאלה, אז לפחות מתוך השיעור, אם לא נזכור את כל הפרטים שלמדנו, אבל היסודות והכללים שלמדנו יעזרו שנוכל לשמור יונטב כדת וכדין, ושהקדוש ברוך הוא יעזור שנגיע ליום שכולו יתועף, רחמון יחילנו, ליום שכולו יתועף.